אבי מלר, ערוץ הספורט, מה שלומך אבי?
שלום רב.
מה נשמע אבי, איך אתה?
רעיים טובים. נשמע טוב, תשמע, אתה יודע, אפשר להתנחם בכדורגל עם כל מה שקורה פה.
נכון, נכון.
יש לנו אפשרות להתנחם.
לברוח קצת, כן, קצת לברוח עם כל מה שקורה שלנו במהלך היום ובערב, את היורו, בלילה את הקופה אמריקה, כל חובבי הכדורגל זו תקופה נפלאה.
אלה שמסוגלים לעשות את המראטון הזה, אז בכלל.
נכון.
אני כבר עברתי מזמן את גיל 16.
מה, אתה יותר ביורו או בקופה?
אני לא רואה קופה, אני גם ביורו, אני גם עובד ביורו, בערוץ ספורט, מה שאנחנו עושים, בפודקאסטים ובמדורות חדשות שלנו, ואני גם נוסע לגרמניה ביום שני לשבוע, סתם קצת הסתובב במגרשים.
מקסים, מהמם. תודה מה, אז בוא נדבר על היורו עד כה. אתה מבסוט ממה שאתה רואה? יש לנו אחלה יורו.
תראה, הייתי מאוד מאוד מרוצה משני הסיבובים הראשונים, אבל הם די מפתיעים בעוצמה שלהם, באינטנסיביות שלהם, ובסיבוב השלישי שירד לחלוטין ביכולת ובכמות השערים,
נכון.
והמצבים, לפחות נולדה שם סינדרלה גיאורגיה,
כן.
והסיפור של גיאורגיה בינתיים הוא באמת מחמם לב מכל הכיוונים.
נראות גם את הנבחרת, הם מגיעים מול פורטוגל, שהיא נבחרת יוצאת מן הכלל, רונלדו רוצה להפקיע, אתה רואה שם את הטירוף, את התשוקה, באה גיאורגיה, ועושה משהו שכולנו יושבים פה ושמחים לראות.
נכון, אנחנו מתקשים להאמין שהייתה עושה את זה נגד פורטוגל בהרכב המלא שלה, אבל זה כבר לא משנה בכלל. מה שחשוב הוא ההרכב המלא של גיאורגיה. ולאורך כל הטורניר הזה, טורניר בכורה שלה, עם תווית של אנדרדוג שיסיים במקום האחרון בכלל ביורו, עם בית שבו גם פורטוגל וגם השתי נבחרות האחרות, טורקיה, ולכאורה פייבוריטיות הרבה יותר ממנה, והדבר הבולט ביותר זה שמהרגע הראשון הם לא עשו חשבון לאף אחד.
נכון.
הם לא באו להתגונן ולעשות את ההיסטוריה. אני זוכר כשהם עשו את האחת אחת שלהם בפתיחה נגד צ'כיה, זה היה אני חושב, או אחת אחת או שתיים שתיים נגד צ'כיה.
שתיים שתיים אני חושב.
שתיים שתיים. כולם דיברו על זה שהנקודה ההיסטורית. ברור, אנחנו חיים בישראל כבר 74 שנים עם הנקודה ההיסטורית.
הבנתי.
שעשינו במונדיאל. אבל אצל הגיאורגים, זה היה אחרת לגמרי. הם לא באו להסתפק בנקודה היסטורית, למרות שזה היה יפה מאוד.
נכון.
הם למדו שהם יכולים לשחק כדורגל ולתקוף. אני נותן כל כך הרבה אשראי למאמן ווילי סניול הפעם, כי באמת באמת מאמן מגן עבר בצרפת נפלא בזמנו, אבל עם טקטיקה שאומרת עם הכוחות שיש לי אני מסוגל להפתיע, בוא נלך על זה כל הדרך, וזה עבד.
הנה, יש לו בית שמינית גמר את ספרד, מה אתה אומר?
לא, אני עד כאן.
פה זה נגמר, פה זה נגמר.
עד כאן. אתה יודע, ספרד היא לדעתי נבחרת הטובה ביותר שהגיעה השנה ליורו, זה אני אומר רק תוך כדי הטורניר, כן?
נכון.
לפני הטורניר חשבתי שצרפת הכי טובה.
אוקיי, תכף נדבר עליהם.
אבל אם גיאורגיה תנצח אותה במקרה, זה סיכוי של 1-100, אבל אם ה-1-100 זה יקרום אור וגידים, אני חושב שאני מתפלל שזה יקרה, כי אז נשאר עם סיפור ענק ששום דבר אחר לא מתקרב אליו, באמת, באמת, שום דבר.
אתה יודע, אתה אומר שהספרדים עכשיו הטובים ביותר, לפני הטורניר חשבת על הצרפתים, אז איך אני כמו, אני לא רוצה להשתמש פה במילה בוטה, כל הזמן הולך עם האנגלים, למה זה קורה לי כל הזמן? כל טורניר אני כאילו עם האנגלים, עושים פה הימורים, אני עם האנגלים, כל הזמן, פסיכופת.
אולי בגלל שאתה כזה צעיר, יניב.
אוקיי, יכול להיות.
והיית באנגליה וווסטהאם זמן
קצר. מה הייתי? נסעתי לעשות קניות באוקספורד. מה?
עזוב את המשחקים בפרמייר ליג, כן? לא היית מספיק זמן להבין את האומה הזאת.
אז מה? למה? למה תמיד חושבים שהם הכי טובים ואז בסוף תראה איך זה נראה?
גם השנה לפני היורו, אני מעריך את מה שלאנגלים יש, ובאמת יש להם סגל מוזהב, ואני מעריך את מה שהם עושים, אבל אני נבהלתי מכל התוויות של הפייבוריטיות שגם הם שמו על עצמם, ובתחזית שעשיתי ליורו הזה דירגתי אותם במקום החמישי. עכשיו אני לא בטוח שהם יספיקו להגיע גם לזה, אבל מה שקורה זה יש להם את הנטייה לפשל כל פעם בצורה אחרת. צריך לומר בחינות, יניב, שהמחדלים של הטורניר הזה הרבה יותר גדולים ממה שחשבנו, כיוון שהם לא ניצלו כלום מהעוצמה של הסגל שיש להם.
זה המאמן?
70%.
70% זה המון. זה גם הרבה 60%.
כן, 60%. 60%, כן.
זה גם הרבה.
אני לא יכול להגיד רק מאמן, כי גם משחקנים שמשחקים בעמדות שלהם, הוא לא מקבל את הפוטנציאל, כן?
הבנתי.
אבל מעשית, הוא כזה, כזה כפות תקת גארת ארגז, ולא יוצא מהשבלונות שלו, ולא מסוגל לראות שינוי ממטר, זה כל כך, כל כך מתסכל ועצוב.
אז מה, נגד סלובקיה בשמינית גמר, מה? זה עצר? או שזה הכל פתוח?
איזה מזל יצא להם אתמול, שתוך 10 דקות זה הפך מהולנד לסלובקיה.
נכון.
עם הניצחון של גיאורגיה. בזכות הניצחון של גיאורגיה, אנגליה חוגגת, כן?
תשמע, גם כן סלובקיה לא כאלה פריירים, אתה יודע, בערך שהאנגלים נראים. ואז המחדל יהיה יותר גדול.
אבל בניגוד להולנד, ובניגוד לנבחרת שאנגליה תפגוש ברבע הגמר אם היא תגיע, שזה איטליה או שווייץ, סלובקיה צריכה להיות מכשול אוויר עבור האנגלים, גם ביכולת פחות מהחוץ.
זאת אומרת, הקרבות האמיתיים יהיו ברבע הגמר? כשאני מסתכל על השמינית, אני לא רואה פה איזה הפתעה. יש לי אולי את גיאורגיה שאני יכול להמר עליה. למשל, אולי...
בוא נלך על ההפתעות. הרי אתה מכיר אותי, אני רומנטיקן חסר תקנה.
ברור, גם אני, נו מה?
יפה. ההפתעות שיכולות להיות בשמינית הן כאלה. גרמניה מפסידה לדנמרק.
וואו.
איטליה מפסידה לשווייץ.
זה לא רומנטיקן, זה רוצח.
אוקיי, בסדר, חכה. אני אומר ההפתעות הפוטנציאליות. בוא נראה. דנמרק מנצחת את גרמניה, שווייץ את איטליה,
בלגיה מעיפה את צרפת,
סלובניה את פורטוגל, בלגיה את צרפת,
כבר לא נראה את הרבע גמר עם כולם עפות.
רומניה את הולנד, וזה לכאורה, אוסטריה טורקיה זה מאוד מאוד שקול, נכון?
לא, דווקא אני חושב שהאוסטרים טובים יותר, אני רוצה שהטורקים יעופו.
גם אני, אבל אני חושב שזה שקול קצת.
נכון, נכון.
אז מההפתעות האלה, ברור שכולן לא תקרנה.
נכון.
אבל, mark my word, watch this space,
אוקיי.
אחד מהן או שתיים תקרנה.
הלוואי.
כן?
הלוואי.
וזה ייתן פלפל עצום. כמובן שלא כללתי את גיאורגיה נגד צרפת, כבר דיברנו על זה.
ובלגיה, אם בלגיה עוברת את צרפת, זו גם הפתעה גדולה.
בלגיה כל כך כל כך חלשה,
נכון.
זה סנסציה אם היא תעבור את צרפת.
נכון, גם הצרפתים אבל לא ביכולת שאני אומר לך.
לא, נכון, אבל הצרפתים הנבחרת היחידה שלא ספגה שער
נכון.
בטורניר הזה, וההגנה שלהם...
ולא כבשה שער שדה עם התקפה נכון. אחת הכתובות בעולם.
יש להם שער אחד מפנדל בכל הטורניר הזה.
עם המסכה שלהם בפה.
נכון, אבל אי אפשר לדעת מה אוף החול עושה כשהוא עובר משלב הבתים, לנוקאוט.
אז זה הסיפור, אתה יודע, זה הסיפור.
נוקאוט זה סיפור אחר, מנטלי לחלוטין.
נכון.
אתה בתור שחקן, יכול לספר לי יותר מה עושה לך כשאתה פוגש בגביע במכבי חיפה את הפועל באר שבע, או בליגה.
זה סיפור אחר.
אתה מגיע לגביע למשחק נוקאוט, איפשהו מנטלית ואפילו גופנית דברים קורים.
נכון, זה סיפור אחר לגמרי, אבל אתה יודע, כולם מדברים על הגרמנים. שהם הפייבוריטים, שהם מציגים את הכדורגל הטוב ביותר, שטוני קרוס רוצה לפרוש עם גביע, כי הוא באמת פנטסטי. מוסיאלה בלתי ניתן לעצירה. הרבה הולכים פה לגרמנים. אתה הולך לספרד.
נכון, נכון, אבל דנמרק, למרות שעברו 42, 32 שנה,
כן.
דנמרק כבר הבטיח את הגרמנים בגמר אחד,
כן.
ביורו 92.
כן.
זה לא אותו דבר. הדנים לא טובים כמו שהם היו אז, או לא עם סגל עמוק מספיק, אבל... אם ראית את גרמניה מתקשה נגד שווייץ, היא תתקשה גם נגד דנמרק. זה לא הולך להיות טיול לגרמנים.
שאני מסתכל על רשימת המשחקים, באמת, נכון שהנבחרות הגדולות, יש להם פה סיכויים ואחוזים גבוהים יותר, אבל אני לא רואה, חושב שאף משחק יהיה פה קל. אין קל פה. אין. אין, כאילו, אני לא רואה איזה שמינית גמר של 3-0. לא יודע. אני טועה.
יכול להיות שנגלה בסוף, בספרד, גיאורגיה ופורטוגל, סלובניה היה יותר קל מאחרים, יכול להיות.
כשאני מסתכל למשל על נבחרת הולנד, מפסידה לאוסטריה 3-2, תכף נגיע לאוסטרים שעושים דברים נפלאים ביורו הזה, גם ההולנדים לא נראים כנבחרת שיכולים פתאום לעשות פה שמינית גמר, אוקיי, אולי יעברו את רומניה, סביר להניח, רבע גמר, חצי גמר, זה כבר כאילו... רחוק.
תזכור אבל...
שמה?
שהולנד נמצאת בצד ההגרלה הלכאורה, במחאות קוראים לו קל, אין קל.
אין קל, נכון.
אבל אם... תקשיב, אחת מהארבע הללו, הולנד, רומניה, אוסטריה או טורקיה,
כן.
תהיה בחצי הגמר.
נכון.
ואם היא תהיה בחצי הגמר, כן, עבור הולנד זה יהיה הכי פחות...
אגב, מכל הארבע, גם רומניה, הולנד, טורקיה ואוסטריה, אני חושב שהאוסטרים יותר טובים מתוך ארבע, האוסטרים הטובים
נכון.
ביותר.
לצערם הרב, אם הם ינצחו האוסטרים את טורקיה והולנד תנצח את רומניה, הם פתאום נפגשים שוב כבר ברבע הגמר. זה אף פעם לא טוב לפגש אחרי שניצחת מישהו בשלב הבתים.
נכון.
דברים משתנים, ככה זה.
נכון.
הריאליות של הכדורגל והספורט. אבל, אתה יודע מה? תן לי הולנד, אוסטריה ורבע הגמר. אני רץ לראות את זה.
אתה שם, לא? אתה שם.
המשחק הזה בברלין, בשישה, בשבת הבאה בברלין, אני עושה דרכי לברלין אם זה מה שקורה שם.
תן לי את הזוכה שלך, מה אתה אומר? החבר'ה פה רוצים לשמוע. ספרד?
ספרד, כן.
שהשתנתה לגמרי, סגנון משחק אחר. הכל שונה, זה לא את הספרד שאנחנו רגילים לראות. השתנתה לגמרי.
זה פשוט, כאילו הכניסו את ספרד מאז מונדיאל קטר לפני שנתיים, הכניסו אותם למעבדה. והוציאו נבחרת אחרת, גם של יותר צעירים, אבל גם של ותיקים שתומכים בהם מאוד מאוד.
נכון.
וגם של שחקנים כמו ניקו וויליאמס ולמין ימל, כן?
מה זה, אבי, אבי, רגע, אבי, רגע, אני, מי יכול לדבר איתך בכלל כדורגל? אתה יודע הכל, אתה זוכר הכל. איך יכול להיות ילד בן 16, קצת, 16 פלוס, ביכולת כזאת? מה זה? זה כאילו משחק בשישי בשכונה.
אתה צריך לענות על הדברים האלה יותר טוב ממני, כי אתה גם...
לא, זכור לך בשחקנים גדולים כאלה?
אתה גם עברת במכבי חיפה את השלבים של הנוער והנערים.
נכון, נכון.
ואתה יודע איך היו לידך כל מיני כוכבי על,
נכון.
שבסופו של דבר לא הגיעו למקום שלהם.
כן.
אני אספר לך משהו, אם יש לנו עוד חצי דקה.
יש, כן.
אני הייתי עם מכבי חיפה לפני 20 שנה בדיוק, ביוני 2004.
כן.
הייתי עם מכבי חיפה, עם הילדים של מכבי חיפה, נו. בטורניר קט רגל דשא עולמי בפריז.
אוקיי.
שאליו עלו 12 נבחרות,
כן.
12 קבוצות מכל העולם, ומכבי חיפה זכתה בטורניר הזה.
אוקיי.
בקט רגל דשא, היא ניצחה בגמר את האלופה של ברזיל.
מה אתה אומר?
כן. כן. הטורניר היה בפריז ביורו דיסני,
כן.
במגרשים של היורו דיסני. נסעתי לטורניר הזה עם ג'וני ארדי, זכרו לברכה.
או, זה יופי.
ועם אשר אלמני, זכרו לברכה.
נו.
שניהם הובילו את הילדים הקטנים. ארדי היה המאמן שלהם.
מדהים.
היו שם ילדים, מה זה מוכשרים? חלק מהם הסתכלתי עליהם בני 12-13 ואמרתי, וואלה, הנה הדיאגו ארמנדו הבא. כן.
אוקיי.
אחד מהם היה אפילו, אחד מהם משחק עד היום. קודם כל אני יודע שאחד מהם נהרג בתאונת דרכים.
אוי ואבוי.
ילד ממכבי חיפה, שטיין משהו, אני לא בטוח.
אני לא יודע.
אבל ערן או משהו, אבל אחד מהם משחק עד היום, אבל הוא הפך לשחקן שהוא לא דמות מוכרת. מוחמד שעבן או אחמד שעבן.
אוקיי, כן, כן, מכיר את השם. כן.
וזאת התשובה שלי. אתה לא יכול אף פעם לדעת. למין ימל נראה כרגע על סף גיל 17, כמו שדיאגו ארמנדו מרדונה נראה בגיל 17.
אז מה אתה אומר? זה יכול ללכת לכל הכיוונים.
ראיתי את המרדונה בוומבלי ב-1980, בגיל 17 או 18, צורף את הדשא ואומר לכל 92 אלף הצופים בוומבלי, אני הדבר הבא. אז יכול להיות שלמין ימל כן יהיה האחד למיליון שמופיע בתור הדבר הבא. כי יותר מאחד למיליון אנחנו לא מקבלים.
אבי מלר, תודה רבה.
גם לכם, הרבה בילוי נעים.
תודה, תודה רבה לך, תודה.